טוקס פודקאסטים, tokz.co.il.
ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי מבית טוקס. בכל שבוע נראה אדם שהצליח לשנות את חייו מהקצה אל הקצה כדי לתת לכם המאזינים השראה לחיות את חייכם כפי שאתם חולמים.
ברוכים הבאים לפודקאסט האיק ששינה אותי, והיום אנחנו עם פרנסיס קרבצ'וק. Hello. ואנחנו הולכים לדבר על שיטת ווים אוף ועל אמבטיות קרח, שעכשיו בעצם עשינו את זה ביחד. Mm-hmm. זו הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת וקרה. מעניינים.
אני טוב, אני טוב.
יס. אז אתה רוצה קצת אולי להציג את עצמך?
כן, אני פרנסיס, אני בן 34, כרגע אני גר בפרדס חנה, במקור ממכבים, ואני לפני 7 שנים הכרתי את שיטת ווים הוף, בשוטטות ביוטיוב, מצאתי דוקומנטרי עליו, דוקומנטרי מפורסם של וייס, שזה ערוץ מדהים, וראיתי את זה, ראיתי איזה דוד הולנדי משוגע, לוקח 2 כתבים בהתחלה להולנד, ואז לקח אותם לפולין כזה, שבסוף כזה רואים אותם מטפסים על הר מושלג, רק עם מכנס קצר ונעליים. זה ממש הגניב אותי, זה כזה, אמרתי, איך הם עושים את זה? מה הם עושים את זה? ובאותו הזמן ממש סבלתי מהקור, בקטע שכזה, אני זוכר איזה פעם אחת שהייתי ביציאה עם חברים, ופתאום השפתיים שלי היו כחולות, פתאום רעדתי, וזה לא היה לי רגיל, כזה, הורדתי הרבה מהמשקל, ופתאום כל המשקל הזה ירד, והייתי הרבה יותר רגיש לקור.
כאילו, היית פעם בחור מלא?
כן, הייתי, זה הייתי מלא יותר, אפשר.
אז כשהורדת מהמשקל, פתאום הקור נהיה משהו שהוא מאוד מפריע לך.
כן, נהיה פתאום עניין. וכזה ראיתי את הווים אוף הגזור הזה, ואמרתי, יאללה, בוא ננסה את השיטה שלו. אז כזה התחלתי להתאמן, והתחלתי לעשות מקלחות קרות, ועשיתי את הנשימות. וכל יום כזה עשיתי חצי שעה של נשימות, מדיטציה, מקלחת קרה, והרגשתי איך זה, א', זה עזר לי כזה עם הקטע עם הקור, שפתאום פחות ופחות קר לי. ואחרי כמה שבועות קניתי גם אמבטיית קרח, כמו שנכנסת אליה. הייתי הראשון בארץ עם הדבר הזה, חשבו שאני משוגע רצח.
חלוץ.
אבל שנכנסתי, אז חטפתי כזה ממש שוק של החיים שלי, של כמו שקרח, שכזה, אומייגאד, 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 חייב לנשום, חייב להתרכז. ויצאתי החוצה והייתי מלא באנרגיה, וראיתי שככל שאני מקפיד יותר עם החשיפה לקור, אז זה עזר לי להתמודד עם כל הלחצים שהייתי בהם בתקופת הלימודים. וזה עזר לי כל כך הרבה שניסיתי לשכנע חברים להיכנס לזה, אבל לפני 7 שנים אף אחד לא הכיר את זה. ולפני 5.5 שנים החלטתי להיות מדריך של השיטה. אז טסתי להולנד ופגשתי את ווים הוף, ואז טסתי לפולין ועשיתי את ההכשרה שם, ובעצם ב5 שנים האחרונות לקחתי את הפצת השיטה לכמה שיותר אנשים כמשימת חיי כזה. וזה מוביל אותי למה שאני פה היום כזה.
כן.
דיין עושה את זה פול ווליום וכזה, ורואה את השינוי. רואה את השינוי באופן מוחלט.
מדהים.
כזה. לשים את עצמי לפני 5 שנים, שאמרתי לעצמי, אני חייב כאילו להפיץ את זה לכמה שיותר אנשים, ואז לראות את 5 שנים שדרכתי את השיטה הזאת כבר ליותר מאיזה 7,000-8,000 איש, והם סיפרו לחברים שלהם, והם קנו אמבטיות קרח, ומקלחות קרות, והם התחילו להכניס אותם, ונהיה כאילו קהילה גדולה וגדולה יותר, והשינוי הוא ממש מורגש.
מעניין אותי קצת כזה להבין עליך, זאת אומרת, מה השיטה שינתה בך כאדם? מי היית לפני השיטה, ואיך יצאת כשהתחלת בעצם בשיטה הזאת?
מה שאני מרגיש שהייתי לפני השיטה, זה לפני, שהייתי בהודו ב-2011, אז גיליתי את היוגה ואת המדיטציה, והתחלתי להתאמן, ולפני זה הייתי בן אדם באמת כועס, נרגן, לא שולט על המזג שלי, כאילו ממש כזה עצבני על כל העולם. Mm-hmm. והיוגה והמדיטציה התחילו לשנות אותי, לקבל יותר את מי שאני, נשום, להירגע.
אתה יודע על מה כעסת כל כך, או שסתם פשוט היית כאילו...
פשוט הייתי ילד עצמני שלא התאמתי למסגרות שהייתי בהן, והייתי תמיד ילד מוזר שלא יודעים איך לאכול אותו, אז כזה מאוד קשה שאתה כל כך שונה מאנשים לעשות... הייתי צריך כל הזמן להיות כזה בתוך תבניות, כן. כזה, וזה לא התאים לי. אז הייתי כועס, כי כזה לא הבינו אותי, וזה שגיע אותי. והיה גם המדיטציה, עזור לי להבין את זה. אבל אף פעם לא הצלחתי לתרגל באופן רציף יוגה ומדיטציה. תמיד הרגשתי שמשהו חסר לי. וכשהייתי בלימודים, אז מעבר לזה שהיה לי קר, אז גם נכנסתי לתקופה שהיא סופר לחוצה, כזה תואר כפול, ועבודה, והתנדבות, וחיי חברה, הכל ביחד כזה, זה הגיע לכדי פיצוץ כזה שכבר לא אכלתי להכיל. ונכנסתי לתקף חרדה ודיכאון, למצב שאני ממש יכול להיות יום שלם בבית, ולא ללכת ללימודים, ציונים כזה מתחילים להתערער, ולא הצלחתי לסגל לעצמי שגרת בוקר בריאה, וכשהתחלתי לתרגל את השיטה, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולך all in על זה, הולך לעשות את הנשימות, את היוגה, את החשיפה לקור, וראיתי שממש הקפדתי כל יום, עשיתי בין 10 דקות ל-20 דקות, חצי שעה של נשימות, ומדיטציה 10 דקות, ומקלחת קרה, וראיתי איך זה מפקס אותי, ואיך זה עוזר לי בעצם להוריד את כל הסטרס והחרדה. והתחלתי לעשות את זה יותר ויותר, ואז באמת גם קניתי את הבטת קרח אחרי כמה שבועות, וזה היה game changer. והדבר הזה מלווה אותי בשבע שנים האחרונות ברע ובטוב, לא משנה איפה, זה תומך. כי זה אחד הדברים שבונים אצלי חוסן ובונים לאנשים חוסן, וזה מכריח אותך להיכנס לאזור של לא נוח, לא נעים. את חווית את זה, זה כזה כזה, זה זוועה. שהיא כזה לא נהיה צוואה אחר כך. באמת אפשר אחר כך לקבל גם את אפשר להגיע גם למקומות של רוגע ועונג, וזה מדיטציה מאוד מאוד עמוקה, אני קורא לזה מיינדפולנס על סטרואידים, כי זה שם אותך בכאן ועכשיו, אתה חייב להתמודד עם כל השיט שלך, וזה סיים במצבי חרדה, מצב חרדה, אתה מגיע, קשה לך לנשום, המוח הולך לאלף ואחד דברים, אתה לא יכול להתרכז באמת, אז מה אתה עושה? כאילו, הבטת כך בעצם מדמה את המצב הזה, בעצם ממצב של בבקרה, אתה נכנס לשתי דקות, אתה נושם, אתה נרגע בפוקוס, ואחר כך שיש לך התקף חרדה או איזשהו מצב לחץ, אתה יודע להתמודד עם זה, כי אתה עברת את זה כבר, אתה עברת את זה, למדת את זה, אתה יודע איך להתמודד, אתה יודע איך להקשיב לגוף. והתרגול של הנשימות, יחד עם מדיטציה ויחד עם החשיפה לקור, בעצם מאפשר לנו חלון כזה שעוזר לנו להבחין במצבים האלה, בקשיים האלה, ולהתמודד איתם יותר טוב. ואני רואה את זה, בין אם זה אנשים שיש להם חרדה, או בין אם זה אנשים של פיק פרפורמנס, שהם באים והם רוצים להעלות את הפרודקטיביות שלהם, והם רוצים יותר פוקוס בעבודה, ורוצים להצליח יותר, אנשים שעושים איירון מנים וטריאטלונים, וספורטאים אולימפיים, וספורטים בכלל משתמשים בשיטה בשביל לעזור להם להתפתח ולעבור אתגרים ולהצליח יותר בחיים. זה מין כזה איזשהו משהו שתורם לחיות חיים בריאים יותר וטובים יותר.
אז מה היא בעצם השיטה? מה הרציונל שמאחוריה?
אז בוא נגיד כזה, ווים התחיל לתרגל נשימות ופרניאמה, שזה נשימות יוגיות ויוגה, הוא התחיל מגיל מאוד צעיר.
היה סיפור די טרגי כזה בחיים, נכון?
היה לו, הוא בן אדם מורכב, כן. כזה, מגיל צעיר הוא כזה קרא פילוסופיות מהמזרח ומערב, התחיל לתרגל יוגה. מגיל 16-17 הוא היה איזה 8 שנים בסקואטינג בהולנד, אם יש איזשהו מקום נטוש, אז אנשים יכולים להיות שם, לחיות שם ולא מפנים.
סקואטינג?
סקואטינג קוראים לזה.
סקואטינג, כאילו מקום נטוש, אני יכולה לגור שם?
כן, החוק כבר השתנה, אבל פעם...
מה, הוא היה הומלס בעצם במילים אחרות?
סוג של, כן.
למה? באמת?
מבחירה. כי הוא לא הסתדר עם אחרי חברה, והיה שם משהו בסקואטינג שנתן הרבה חופש. הרבה אמנים הלכו ועשו סקואטינג, אז זה לא כזה, אין לי אוכל, אין לי כלום, אתה עובד, אתה זה, פשוט אתה לא משלם, לא משלם על מגורים, משהו כזה, ואז זה מאפשר חופש יותר. והוא בן אדם מאוד חופשי, מדברים איתו, הוא מאוד מאוד ליברלי וחופשי. ובעצם, ככה הוא חי את החיים שלו כמה שנים, ובזמן הסקווטינג אז הוא היה יוצא שהוא היה נכנס הרבה לנערות קפואים, וראה את הכוח של, של הקור, והתחיל כזה לתרגל נשימות לפני, ובעצם פיתח לעצמו מכל מה שלמדו מהיוגה וזה, עשה לה כל מיני טוויקים ודברים, ופיתח לעצמו את, את השיטה ש, ש, שהוא מלמד היום. הוא עשה את זה כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. ושנים, ושנים עברו, ונהייתה לו אישה, הולידו ילדים, אשתו התחילה לאבד את השפיות שלה, עד שבעצם היא התאבדה, וזה הותיר ריטויים להתמודד עם כל השיט ועם ארבעה ילדים לבד, ולנוע בין הולנד לספרד, ובעצם היה לו מאוד קשה. והוא ראה שמה שעוזר לו עם כל הקושי הזה, זה היציאה לקור והחשיפה לקור. ובאיזשהו יום צוות צילום של החדשות ראה אותו, צילם אותו, עשה לה הביתה מחדשות, וזה הוביל כזה למין מערבולת כזאת, שכל מיני מפיקי טלוויזיה שאלו אותו אם יכול לשבור כל מיני סיי גינס של עמידה, עמידה בקור. אז הוא שבר ככה 27 סיי גינס במשך 20 שנה, הוא טיפס על האברסט רק עם מכנס קצר, הוא היה בתוך כלי של קרח במשך שעה ו-50 דקות, הוא רץ חצי מרתון בחוג הארקטי בפינלנד, יחף עם מכנס קצר, שחה מתחת לקרוחונים. כל הזמן הזה הוא רצה להוכיח לאנשים שהם יכולים לעשות הרבה יותר ממה שהם חושבים, ובאמת אנשים הגיעו אליו, אבל ממש מעט אנשים הגיעו אליו, גם ווימו הוא אין לו, כאילו יש לו איזשהו מתודה מסוימת, אבל הוא בן אדם שהוא מאוד אקסטרימי, והוא הולך לכל כיוון, ואז 20 שנה בערך כזה, הוא שבר סיי גינס, אמר לאנשים אתם גם יכולים, אבל אף אחד לא הקשיב לו, ואז עשו עליו מחקרים מדעיים. וברגע שעשו מחקרים מדעיים, הבינו שהוא לא סתם איזה טימוני שמדבר באוויר, אלא שהוא אשכרה יכול להשפיע על מערכות הגוף שלו, על מערכת החיסונית שלו, במערכת העצבית שלו, באופן עקיף, דרך נשימות ודרך המיינדסט. וככה הוא בעצם לימד אנשים, הוא עשה ניסוי מפורסם של האנדוטוקסין, של הרעלן, הוא לקח קבוצה של 18 חבר'ה הולנדים, במקרה פגשתי אחד מהחבר'ה שהיה בניסוי הזה, ולקח אותה גם פולין, במשך ארבעה ימים הוא אימן אותם. מדיטציות בשלג, ושחייה באגמים קפואים, ונשימות, וטיפוס על הרים מושלגים, ועוד שישה ימים הם התאמנו לבד בבית, עם נשימות ומקלחות קרות, ואז עשו עליהם ניסוי, שהם עשו את הנשימות של השיטה, והחדירו לו מרעלן, שזה קיר של תא של בקטריה, של איקולי, שמה שהיא עושה בגוף זה גורם לתגובה החיסונית לפעול, שישונים מקרות כאבי ראש חום גבוה.
זאת אומרת, הם באים לעשות, הוא מאמן אותם במשך כמה ימים, ואני מזריקה להם סוג של מחלה לגוף.
כן, אפשר להגיד, כאילו, פתוגן כזה, הכי פשטות. בעצם מחולל מחלה, אפשר להגיד. זה כאילו גורם לתגובות של מחלה, אבל אחרי 5 שעות זה יוצא מהמערכת, ואתה שוב בריא. ככה בעצם חוקרים את התגובות של אנשים לפתוגנים, ועשו את המחקר הזה על 2,000 איש, כולם היו חולים. ואז עשו את המחקר הזה על ווים, ואז אחר כך על הקבוצה שהוא אימן, הם לא היו חולים. 12 עשו מתוכם, עשו נשימות, החדירו למטרה להם, המשיכו עם הנשימות, הם לא היו חולים. אחר כך, עוד רגע אני אסביר למה. ובעצם זה נתן את הגושפנקה לווים. ואז הבן שלו אמר לו, תקשיב, אבא, יש פה איזשהו משהו, משהו חזק, ויש הוכחה מדעית. בוא ניקח את הידע שלך, בוא נמסד אותו. ואז הם התחילו והתחילו להפיץ את השיטה, ובעצם השיטה בנויה משלושה בסיסים. תרגול הנשימות כמו שעשית, מיינדסט וחשיפה לקור. אז בתרגול הנשימה אנחנו עושים מעבר בנשימות מחוברות לעצירות נשימה, שמפעילות את המערכת העצבית שלנו, מעבירות אותן ממצב לחץ למצב רוגע, מצב לחץ למצב רוגע.
מה זה נשימות מחוברות?
נשימות מחוברות זה שאיפה ונשיפה בלי הפסקה. שאיפה עמוקה, נשיפה, שאיפה עמוקה, נשיפה.
אז אמרת שזה בעצם הדבר הראשון, זה הנשימות האלה שהן בלי הפסקה, נכון? ואז יש איזה סוג של נשימה אחר?
ואז אנחנו מוציאים אוויר ועוצרים את הנשימה. ואנחנו עושים סייקלים, סבבים של הנשימות האלה, בין נשימות מחוברות לעצירות נשימה. עושים נשימות, 30-50 נשימות, זה גורם להוצאת פחמן דו-חמצני מהמערכת שלנו, ואז אנחנו עוצרים את הנשימה, ואנחנו יכולים לעצור את הנשימה שלנו לדקה, דקה וחצי, שתי דקות, שלוש דקות, זאת לא תחרות, לא צריך כזה להחזיק כמה שיותר, וברגע שיש גירוי נשימה, שזה רמת הפחמן דו-חמצני בדם עולה, אנחנו מרגישים את הגירוי נשימה, ואז לוקחים שאיפה, עוצרים, מחזיקים, משחררים, ואז זה סבב נשימה. יש גם כזה סרטון שלי ביוטיוב מסביר את זה. ובעצם הנשימות האלה גם משחקות עם המערכת העצבית שלנו, מלמדות אותנו איך לעבור ממצבים של חרדה למצבים של רוגע. זה גם עוזר להוריד דלקתיות בגוף שלנו. מהמחקרים ראו שזה מוריד דלקתיות. אז זה עוזר לאנשים עם בעיות אוטואימיוניות, זה עוזר לאנשים עם אסתמה, זה יכול לעזור לאנשים עם... ראיתי אנשים עם טרשת נפוצה, אנשים עם סרטן, אנשים עם פיברומיאלגיה, קרון, אני עושה הרבה עבודה עם נשים עם אנדומטריוזיס.
לי יש. מזל טוב, גיליתי את זה לאחרונה.
אז באמת, הנשימות והחשיפה לקור יכולות לעזור להוריד התקפים, וגם לעזור להתמודד עם הכאב. כי הכאבים שלה, יש איזשהו משהו דלקתי באנדו, שגורם בעצם למערכת החיסון להתקיף את האזור של הרחם, ואז יש כאבים, ואז הווסת יותר קשה. ובעצם הנשימות עוזרות להוריד את הדלקתיות הזאת, וגם הקור עוזר להוריד דלקתיות, להתמודד עם הכאב. ויש נשים שזה עוזר להן, יש נשים שזה לא עוזר להן. זה ממש משתנה, זה מה אני גם הולך לעשות יותר עבודה מחקרית על הדבר הזה, לאסוף יותר דאטה ולראות כאילו ממש בדיקות דם, דברים כאלה, לראות מדד הדלקתיות, לראות איך זה משפיע. אז הנשימות מורידות דלקתיות, והן גם מורידות את הרמת כאב בגוף שלנו, בכך שמשתחרר אנדוקנבואידים ואנדופיאטים.
מה זה הדברים האלה שאמרת?
אז כמו שאנשים צורכים קנאביס, זה קנבואידים, או כמו שאנשים צורכים אופיום, מורפיום, זה אופיאטים. זה בעצם, בעצם חומרים שגורמים לשיחוך של כאב, מרגישים פחות כאב.
ויש אותם בגוף טבעי.
זה, יש קולטנים של זה בגוף טבעי, ועם הנשימות האלה אנחנו יכולים בעצם לייצר את זה
מדהים.
בגוף בצורה עצמאית, וזה למה גם הוא אוהב להגיד, getting high on your own supply. עושים את הנשימות, מרגישים את הבאז, מרגישים את האופוריה כמו שחווית, ויש איזושהי תחושה נעימה בגוף, ואז מרגישים פחות כאב. האזור במוח שאחראי על הכאב הוא פוחת, ואז מרגישים פחות כאב, וזה בעצם הקשר בין הנשימות לבין החשיפה לקור. אני עושה את הנשימות, אני מרגיש פחות כאב, אני יותר מפוקס, ואז הרבה יותר קל לי לגשת למקלחות קרות, אמבטיות קרח, זה הרבה יותר אפשרי. אז הנשימות גורמות בעצם להורדת דלקתיות, הורדת כאב, וגם פוקוס, רוגע, אז את הנשימות האלה אפשר להשתמש. בתחילת הבוקר אפשר לעשות אותם, אפשר לעשות אותם אחרי העבודה, כזה מין פרוטוקול של כזה NSDR, Non-Sleep Deep Rest, כזה של הגעה למצב רוגע. או לפני השינה, עושים את זה לאט, רגוע, וזה עוזר להירדם. אז בגלל שזה מרגיע את המערכת העצבית, אז הרבה אנשים עושים את זה לפני השינה, ומדווחים שגם יש להם פחות סיוטים בלילה, וגם הם ישנים יותר טוב, ויותר זמן. אז אנשים שהיו ישנים 4-5 שעות, למשל, יש חלק של הלומי קרב שעושים את הנשימות האלה, וזה עוזר להם להוריד את רמת הסטרס בגוף שלהם ולישון יותר טוב. אז הם עושים את הנשימות האלה לאט, מאוד רגוע, דרך האף, בשביל לעזור לגוף להיכנס למצב רוגע ושינה עמוקה יותר. וזה עוזר להוריד דלקתיות. וכשעושים את זה, אז עושים בין 2-5 סבבים של נשימות ביום. זה לוקח בין 5 דקות ל-20 דקות.
אתה רוצה שנדגים כזה? איך זה נראה, הנשימה הזאת?
כן, אז אני יכול להדגים איך זה נראה. אנחנו עושים 30-50 נשימות מחוברות, מהאף או מהפה. ואז עושים שתי נשימות עמוקות יותר. מוציאים את האוויר. עוצרים את הנשימה. מרגישים גירוי נשימה אחרי דקה, דקה וחצי, שתי דקות, מרגישים קפיצות כאלה. לוקחים שאיפה עמוקה. מחזיקים 10-20 שניות עם אוויר בריאות. משחררים. וזה סבב נשימה. ואז עושים
עוד כאלה.
עושים 2, 3, 4, 5 כאלה. אז זה כזה ממש, אני קורא לזה תחזוקה יומיומית כזה. ואם חולים, אז אפשר לעשות את הנשימות אפילו 6, 7, 8 סבבים, 9 סבבים, כזה. כן, 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 ממש אנשים כזה, תקשרו אליי, כזה, וואי, יש לי דלקת גרון, אני מרגיש רע. אמרתי, אם תעשו 7, 8 סבבים, 9 סבבים, עשו את זה, הלכו לישון, קמו בבוקר כזה, שאלתי, מה, נו, איך אתם מרגישים? וואלה, לכיפק, כבר לא חולה.
אשכרה.
כן, אז זה בעצם עוזר לגוף בתהליך ההחלמה. היה לי חבר שהיה לו עקביות מדרגה 2, והלכתי לבית חולים, הסברתי לו על הנשימות, אמרתי, תעשי את זה במשך שעה כל יום. אחרי חודש הם מורידו לו את התחבושות, וראו שזמן ההחלמה שלו הם מאיר פי 2.
וואו.
זה בעצם עזר לגוף בתהליך החלמה, הורדת דלקתיות וחידוש של האור. ואז הוא צריך לשכנע את הרופאים בסורוקה ללמוד את הנשימות האלה. אבל זה לא קרה.
עדיין מיושנים.
אני עובד על להכניס את זה למערכת הבריאות. זה צעד צעד לאט לאט.
אשכה, איזה מטורף זה של הדבר הזה, הנשימה, שזה לא תרופה חיצונית, לא, פשוט קיים בנו, זה אשכרה יכול לעשות כל כך הרבה דברים מטורפים.
כן, והיוגים גילו את זה כבר לפני אלפי שנים. היוגים גילו את הפרניאמה, בעצם התורה של הנשימה, שבעצם דרך שינוי של דפוס הנשימה שלנו, אנחנו יכולים להשפיע על המערכות הפנימיות שלנו. בין אם זה להוריד את קצב הלב, להעלות את קצב הלב, לעזר בלהילחם במחלות, לישון יותר טוב, הם פיתחו את הכלים האלה שהם קיימים אלפי שנים בשבילנו, ועכשיו רק המדע
מגלה אותם.
הוא תופס את זה, כן? הם שכללו את זה, הם ישבו במערות, עשו את הנשימות, תראו, זה משפיע עליי ככה, זה משפיע עליי ככה. אם אני אעשה את זה ככה, אם אני אעשה את זה ככה, ויש, זה לא רק פן רוחני, זה פן פיזיולוגי מאוד עמוק, וזה מה שמדהים בווים אוף. כי הוא בעצם גרם להנגשה של הידע הזה. מאז ווים אוף קיים בתודעה הכללית, כמות האנשים שעושה מקלחות קרות, כמות האנשים שעושה מדיטציות ותרגולי נשימה היא אסטרונומית.
כן.
הוא עשה שיפט מטורף בעולם, וזה מדהים לראות את זה, וזה ממש עוצמתי. הרבה יותר אנשים לוקחים אחריות על הבריאות שלהם ועל הבריאות המנטלית והפיזית שלהם.
כן. אז אמרת באמת שיש את הנשימה, ומה השאלה הבאה?
ואז יש, והבסיס השני זה מיינדסט. מיינדסט זה איך אני ניגש לאתגרים בחיים שלי, בין אם זה עמדת כך, מקלחת קרה, פגישה בעבודה, ההתמודדות שלי עם הילדים, עם בת הזוג, בן הזוג, המקום הזה של לאמן את המיינדסט שלנו למקום שאני יכול לעשות את זה, אני עובר דברים, והאמבטית קרח זה אחת המדיטציות זן הכי חזקות שיש, כמו שאמרתי, זרם אותך בכאן ועכשיו, ואתה צריך להתמודד, כזה עם הלחץ, ובעצם אנחנו משתמשים בנשימה, נשימות רגועות ועמוקות, שאיפה מאף נשיפה איטית מהפה, בשביל להרגיע את מערכת העצבים שלנו, לקבל עוד גישה לגוף שלנו, ובעצם לפתח מודעות. אז בשיטה משתמשים ביוגה ומדיטציה, ככלים לפתח קשיבות. והקשיבות הזאת היא מה שעוזר לנו להתמודד עם הקור, וגם מה שעוזר לנו להתמודד עם כאב. כי למשל, האמבטית כך, הרגשת את זה. זה כואב, זה כואב בידיים, זה כואב ברגליים, זה כואב בגוף.
זה סכינים.
ואנחנו סכינים, ואנחנו מתמודדים עם הסכינים האלה. איך? דרך הנשימה שלנו ודרך הפוקוס ודרך המיינדסט של אני עושה את זה, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעבור את זה, ובעצם אנחנו מגדילים את החוסן הנפשי שלנו דרך מעבר בשערים של כאב. אנחנו בוחרים באופן מודע לעבור בשערים של כאב, וזה לא פשוט, זה לא קשה, אבל ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את זה, הבנפיטס, הפרס מזה, כזה משמעותי. אני ראיתי אלפי אנשים שזה השפיע עליהם באופן עמוק על החיים, אפילו רק הפעם אחת שהם עשו אמבטית קרח, אחר כך הם עשו מקלחות קרות, השיפט בתודעה שלהם, ממקום של פחד מהקור ופחד מכאב, למקום של קבלה, והאהבה אפילו של הקור, זה מביא מלא כוחות. כי פתאום למשל אני מסתובב בחורף, ובמקום להיות במצב של שיט, קר לי, יו, אני סובל, למקום של אני מקבל את זה, נושם, וראית כזה את התמונות שלי שכזה הייתי בחרמון, בלי בגדים.
קר לך אבל, נכון? לא חם לך.
היה רגעים שהיה קר, היה רגעים שגם הזעתי, אבל זה כזה קר, אבל זה בדיוק המקום הזה של קר, קשה, אני יכול ככה עכשיו לקבץ את הגוף שלי, אבל אני יכול להרפות ולהתמסר. הקור הוא המורה הכי גדול להתמסרות. אתה בעצם מתמסר למשהו שהרבה יותר גדול ממך. כוח שהרבה יותר חזק. אי אפשר להילחם בקור, אי אפשר להתנגד לקור, אי אפשר כזה, לא, במקום שאני מתנגד, 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 ככה השוק יותר חזק. ככל שאני מרפא, ואני נותן לעצמי להרגיש, ככה אני מאפשר לעצמי להרגיש יותר בחיים. וזה המורה הכי חזק, כי הוא בעצם מלמד אותנו הקשבה לעצמנו, הקשבה לגוף שלנו, וקבלה. ואפילו מקום של אהבה עצמית. ברגעים נמוכים וקשים בחיים שלי, מתמודדויות מטורפות, אני נכנס לאמבטת קרח, ואני עושה לעצמי מנטרה כזה של, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את הגוף שלי, אני אוהב את התודעה שלי, אני אוהב את החיים שלי, ובעצם כמה דקות, עם הקושי הזה, אני מתרגל אהבה. והאהבה הזאת היא חזקה, כי זה גם, אני קורא לזה כבשן של אהבה. כי ברגע שאני מקבל, וברגע שאני אוהב, אז חום זורם בגוף. וזה מטורף. הייתי על הר בפולין, מינוס 20 מעלות, כפו, כאילו רוחות מטורפות, עולה על הר מושלג, רק עם מכנס קצר נעליים. והיה לי קר, כפו, כאילו הידיים שלי כפו וזה, ועצרתי לרגע. נשמתי, הסתכלתי מסביב, ראיתי כזה את הערים המושלגים, ראיתי את העצים, הייתי בהכרת תודה, בהכרת תודה עמוקה, למקום שאני נמצא בו, וליופי הזה, והטבע הזה, וגל של חום זרם בתוכי, וכל שאני בחיים שלי בהכרת תודה הזאת, על החיים שלי, על מה שאני מקבל, כל השיעורים, אז החום הזה זורם, וזה המקום הזה של... ששוב, המקום הזה של חרדה שהיא מאוד מלחיצה והיא מאוד תופסת אותנו. ותרגול הזה של אהבה והכרת תודה מאפשר לנו להרפות ולהרגיש. וזה, למשל מעט, תרגול ויפאסנה של יושבים שעות במדיטציה וזה, אז שמים לב לכל הרטטים הקטנים בגוף, שמים לב לכל התחושות בגוף, לכל התחושות חשמל שזורם בגוף שלנו, המערכת העצבית שלנו. ואנחנו בעצם מאפשרים לתנועה הזאת לקרות ולהרגיש אותה בחיים שלנו, וזה מאפשר לנו נחת, וזה מאפשר לנו להסתכל על הדברים, ובעצם לקבל ולהבין ולאבד חוויות יותר טוב.
כן.
זה המקום הזה של המיינדסט, שהוא איך אני ניגש לדברים, איך אני מאבד את הדברים, ואיך אני מקבל את זה,
חוץ מהאמבטת קרח, יש לזה עוד תרגול, כאילו? משהו שהוא מנחה לזה, או שזה באמת האמבטת קרח, זה הרגע לאמן את המיינדסט?
זה המקום הזה, אז גם באמבטת קרח, גם התרגול, הוא מתחיל והכניס תרגולי יוגה. כל מיני תרגולים של איזונים. למה איזונים? כי ביוגה זה כזה, ברגע שאתה לומד לאזן את הגוף שלך, ככה אתה עוזר לאזן את המיינד שלך. וזה לפתח פוקוס. אז הפוקוס הזה מאוד חשוב, בין אם זה בעבודה שאנחנו רוצים להתרכז במשהו, בפגישה עם הילדים שלנו, ובעצם פיתוח של נוכחות. אז אנחנו משתמשים בנשימות, הנשימות האלה מאוד מכניסות אותנו לכאן ועכשיו, ולמה קורה לי בגוף, מדיטציה, בין אם זה מדיטציית מיינדפולנס, הקשבה לנשימה, שריקת גוף, דברים כאלה, אין איזשהו משהו ספציפי, כל אחד עם מה שהוא מכיר. אבל זה המקום הזה של פיתוח הקשבה, כל הזמן הקשבה, הקשבה, למה שקורה לי, מה שקורה בגוף שלי. בין אם זה כעס, שמחה, אז זה מתבטא בדברים האלה, בנשימות, במדיטציה ובחשיפה לקום.
מגניב. אז אלה בעצם שלושת...
אז הבסיס השלישי זה החשיפה לקור, שזה מתבטא במקלחות קרות, אמבטיות קרח, או הליכה בחורף עם ביגוד מינימלי.
אשכרה.
כן, המלצה כזה.
על זה שאני הולכת בפורים תמיד חשוף, חברים, אני מתרגלת ווים אוף.
כן.
זה לא כי אני פקצה, אני עושה שם תרגול רציני. בעצם אני מטופלת בעצמי. לא, באמת, כי אני תמיד... אני שונאת קור, מתי לא קר לי? במסיבות פורים, אתה יודע, שאתה מתלבש כמו איזה... אבל כן, זה הרגעים שבהם אני כזה, איכשהו יכולה לסבול את הקור. אבל בוא נדבר רגע על התרגול שהיה לנו, כזה, מה, על מה שעשינו היום, כזה, אתה ואני.
כן.
כאילו, קודם כל, היה לי ממש מדהים. התחלנו באמת בישיבה כזה, עם הנשימות האלה, שבאמת הרגשתי שזה גם מפקס אותי מאוד, ואז עשינו את האמבטיית קור, שזה היה הדבר הכי קשה וכואב שעשיתי בחיים. לא, לא הייתי הכי קשה שעשיתי בחיים, אבל חלק, זה כואב, כי הוא תמיד באינסטגרם, זה נראה מה זה נחמד, אנשים כאלה שלווים, נכנסים, אני כאילו לא ציפיתי, זה סכינים שדקרו אותי, והיה לי, וכאילו, לא הצלחתי להיכנס עד הסוף, השכרה, כאילו לא הצלחתי. מה אני צריכה לשנות אולי בפעם הבאה שאני עושה את זה? או שפשוט אני צריכה לקבל את התהליך שלי ו...
באמת, פעמים הראשונות זה באמת יותר קשה, כי את לא יודעת למה לצפות.
כן, לא יודעתי למה לצפות.
אז בפעם השנייה כבר יהיה לך יותר קל, את כבר תצליחי יותר. אבל אני חייב להגיד שאת הצלחת, היית שתי דקות בפנים, אז סבבה, רק חצי גוף היה בפנים, אבל היית בפנים, נשארת בפנים, גם נשמת כמו שצריך, נשמת, רגוע, אז היה לך קשה, אבל בחרת להתמודד עם הכאב.
כן.
באינסטגרם גם, תסתכלי על זה, זה תמיד כזה מראים את, את הרגעים שלה, של כאילו זוהר וזה,
כן.
והרבה אנשים שמצטלמים, זה אנשים שעושים את זה כבר הרבה זמן, אבל אם תסתכלי על סרטונים מהאינסטגרם שלי, שאני מעלה כזה מסדנאות לפעמים, רואים שם אנשים בקושי.
כן.
רואים שהם מתמודדים עם קושי, וזה, כי זה קשה, זה כן. כואב, זה לא קל, זה גם... למה כדאי לעשות את, את הפעמים הראשונות עם הדרכה, עם או מדריך מוסמך, או מישהו שאשכרה זה המקצוע הזה שלו, כי זה מסוכן. אנשים שנכנסים, לא יודעים, רואים את זה בטיקטוק, רואים את זה באינסטגרם, כן. רואים כאילו ש, אולי זה מגניב, יאללה, אני אעשה בבית, ואז כאילו, לא, אני אשאר 10 דקות. ואז נשאר 10 דקות, ואז האפטר דרופ, כל כך קיצוני, הירידת טמפרטורה אחר כך כל כך קיצונית, שזה יכול להביא למצב של אנשים שאפילו מגיעים לבית חולים.
וואלה.
אנשים שחטפו היפותרמיה, אנשים שלא ידעו איך לחמם את עצמם כמו שצריך, ויום יומיים שלמים הם רעדו, היו חולים, דברים כאלה. אז זה משהו שהדרכה מקצועית עוזרת ללמד נכון איך כן. להיכנס, ואז אחר כך בבית אפשר לעשות את זה בבטחה. את, אני...
מעניין, זה... אז מה באמת, אז יפה, אז אנחנו קצת מעלים פה את הסכנות, אז אתה אומר בעצם שאנשים צריכים לדעת שלא להיכנס, מה המקסימום הזמן שאדם יכול להיכנס בעצם? או
זה משתנה. הזמן האופטימלי הייתי אומר זה 2-3 דקות. באמת אין צורך להיכנס ליותר מ-2-3 דקות, אפשר, אבל זה יותר תרגול של מדיטציה בפנים, וזה גם אחרי...
הרבה זמן של אימונים.
כן, גם לא ישר מתחילים כל יום מבטת כך, מתחילים בפעם בשבוע, ואז פעמיים בשבוע, ואז לאט לאט בונים את ההסתגלות של הגוף. הגוף צריך להתרגל לדבר קיצוני הזה,
כן.
כי זה לוקח הרבה אנרגיה מהגוף. אז אם אני עכשיו אכנס כל יום, 5 דקות, 10 דקות, יש מצב שאני אהיה חולה, יש מצב שאני ארגיש לא טוב, מלא אנשים ככה דיווחו לי. נכנסו, התלהבו מזה ישר, נכנסו מלא, ואז כזה נטשו את זה, כי כזה זה היה להם יותר מדי. אנשים שלקחו את זה באיזי, בהדרגה, ככה גם עם מקלחות קרות, מתחילים בחצי דקה, דקה, דקה וחצי, ועם המבטת כך, מתחילים בדקה, 2 דקות, נשארים 2-3 דקות.
זה לא יכול לגרום לצינון? למחלות כאלה?
זה המקום הזה של איך לעבוד נכון, איך לחמם את הגוף לפני, איך לחמם את הגוף אחרי, איך בעצם לחמם את עצמנו בפנים, ולא להיות במצב של, אני עדיין רועד, אם אני יוצא מהאמבטיה, אני מחמם את הגוף שלי אחר כך, אני עדיין רועד, אני צריך לחמם את עצמי עוד, אני אפילו אולי אלך למקלחת חמה או סאונה, תשתה תה מחמם, תה ג'ינג'ר, משהו כזה, יחמם את הגוף שלי מבפנים. אני
זאת אומרת שהליווי המקצועי פה הוא חשוב, כדי באמת למנוע כל מיני מחלות ודברים כאלה, כי...
כדי למנוע מאנשים פגיעה, אז... באמת, מה שיכול לקרות לאנשים, שאם הם מגזימים, הם יכולים להיות חולים, אם הם ממש מגזימים, הם יכולים גם להגיע למצב היפותרמיה, ואני יכול להגיד שבסדנאות שלי, העברתי ל-7,000, 8,000 איש, אף אחד לא חווה היפותרמיה.
כן.
כי דאגתי שהם יחממו את עצמו כמו שצריך. אולי הם קצת הרגישו קר אחר כך, כזה כמה שעות, ואז אמרתי להם, חממו את עצמכם,
כן.
זה בסדר. וכזה מעט אנשים שהרגישו חלשים אחר כך, אבל גם למה, זה למה אני תמיד אומר לאנשים, תאכלו טוב אחר כך, תשנו טוב, תנוחו, כן. כי הגוף חווה איזשהו סטרס בו. חווה איזשהו סטרס, הגוף מגיב לסטרס הזה, אז חשוב להתנהג אליו בהתאם. הגוף שלנו, המקדש כן. שלנו, ואם נחרב אותו, נחרב את עצמנו.
כן.
עכשיו זה מביא אותי גם למי זה לא מומלץ.
כן, זה שמעתי לשאול.
אז לא מומלץ לאנשים, למשל, עם בעיות לב.
וואלה.
למה? כי לחץ הדם עולה כשאנחנו נחשפים לקור. כלי הדם מתכווצים, יש לחץ דם שעולה, אז זה פחות מתאים לאנשים עם בעיות לב, אנשים שלוקחים בטא בלוקרס, או אנשים לחץ דם גבוה. אנשים לחץ דם נמוך זה בסדר, אנשים לחץ דם גבוה זה לא בסדר. יש אנשים שרגישים לקור, יש אנשים...
חברה שלי אלרגית לקור.
אלרגית לקור? לא להיכנס להנבטת כן. כך.
אין, לא, אין מצב.
אין מצב.
הצילמנו אצלי עכשיו קליפ, והיה צנה שהיא צריכה רק לשבת שנייה על הרצפה. הבחורה עם קביעות בכל הגוף שלה, קיצר היא לא קליינטית פוטנציאלית.
לא ממש. גם, אם עושים את זה, זה כאילו בבייבי סטפס של כמה שניות כל פעם, כן. וזה במקום של המיינדסט, יש גם מקום רגשי מאחורי הדבר הזה. לא ניכנס לזה, כי זה מאוד, מאוד מורכב. אנשים שיש להם עניינים עם אפילפסיה, למשל,
וואלה,
פחות מעניין. מומלץ, למה? כי זה יכול לגרום להתקפים. למרות שאפילפסיה זה עניין, בכללי פחות ממליצים על זה, אבל יש אנשים עם אפילפסיה שיכולים לעשות. אפילפסיה זה תסמונת שכזה, זה מלא סוגים. שמקטלגים את זה על משהו אחד. אז יש אנשים שסבבה עליהם, יש אנשים שלא. אני אישית לא ממליץ לאנשים כן. עם אפילפסיה לעשות את זה.
מחלות נפשיות וכאלה?
מחלות נפשיות, אז אם זה דיכאון כרוני, חרדות, דברים כאלה יכולים. מניה דיפרסיה גם יכולים, בהשגחה. מה שעשו, עשו ממש סקר עם אנשים עם מניה דיפרסיה. וראו שזה לא פתר אותם מהמניה דיפרסיה, אבל אם הגבול שלהם היה מאוד רחב בין המניה לדיפרסיה, אז אחרי התרגול של כמה חודשים זה הצטמצם.
וואו.
עדיין הם חווים את זה, אני לא אומר תפסיקו עם התרופות או משהו כזה, כן. אלא זה יכול...
להיות מלווה.
כן, להיות מלווה. אז מצבים נפשיים זה יכול לעזור, אבל זה גם צריך להיות בהקשבה. למשל... שאני עובד עם הלומי קרב, אז יש הלומי קרב שזה מתאים להם, יש הלומי קרב שזה לא מתאים להם, הם צריכים גם לעשות את זה לאט לאט ולראות כזה, איך זה מתאים.
סכיזופרניה נגיד זה מתאים כאילו?
סכיזופרניה יכול לעזור, ושוב, זה כזה אנשים שהם צריכים את הליווי לדבר הזה.
בטח.
כדי שזה לא יגרום להתפרצות, למרות שזה לא גורם להתפרצויות, אבל כאילו עדיף להיות.
עדיף להיות בליווי.
עדיף שזה יהיה כזה יותר מבוקר.
מעניין.
נשים בהיריון לא מומלץ, בגדול ההמלצה היא לא לעשות, לא לעשות הנשימות ולא לעשות חשיפה לקור, לחכות אחרי ההיריון. תמיד כזה אנשים עם מחלות, תמיד מומלץ להתייעץ עם הרופא לפני.
כן.
הרופא מכיר אותך, יודע את הבעיה שלך, יכול לייעץ לך מתאים, לא מתאים. כבר יש הרבה רופאים שמכירים את זה, יודעים את זה, זה לא כמו 7 שנים שדיברתי עם רופאים ולא היה להם מושג. עכשיו כן. יש הרבה יותר מושג, יש הרבה יותר מחקרים, אז יודעים. אז כזה, יש מחלות כרוניות, דברים כאלה, תפנו לרופא.
מעולה. ולמי כן היית ממליץ? בניסיון שלך, למי הדבר הזה בעיקר מאוד עוזר?
אני חושב שלכולם זה יכול לעזור, כאילו חוץ מאנשים באמת שציינתי, כן. לכולם זה יכול לעזור. כמו שאמרתי, בין אם זה אנשים שרוצים, אנשים של התפתחות אישית, שרוצים לקדם את עצמם, להרגיש יותר טוב, אנשים שרוצים לשפר את הבריאות שלהם, אנשים כבר בריאים שרוצים לשפר את הבריאות שלהם, אנשים שאוהבים ביו-הקינג, שזה התחום של לשחק כזה עם הגוף, עם כל מיני דברים בשביל להגיע לבריאות מיטבית יותר, אנשים של פיק פרפורמנס, אנשים שנמצאים בהרבה סטרס, אז למשל בחול יש כבר אנשים שמלמדים אחיות את השיטה בשביל לעזור להם להתמודד, מלמדים את השיטה גם לפנסיונרים בבתי אבות,
כן?
את השיטה, כן, בשביל שהבריאות שלהם תהיה גבוהה יותר, טובה יותר. אנשים עם מחלות אוטואימיוניות זה מצוין כן. להם, בגלל שמערכת החיסון מתקיפה איזשהו אזור בגוף. לי למשל יש השימוטו, תת פעילות של בלוטת התריס, אז מערכת החיסון מתקיפה את בלוטת התריס שלי, ואני נעזר בשיטה, בנשימות, במיינדסט, בחשיפה לקור, יחד עם תרגול של כושר, תזונה, שינה מטיבה ותוספים, בשביל לאזן את בלוטת התריס שלי. אז כן. אני לא לוקח תרופות, אני מצליח לאזן את בלוטת התריס שלי באמצעות כל הדברים האלה.
וואו.
שזה עניין, זה התחייבות לשינוי שינוי חיים, וככה זה במחלות אוטואימיוניות, זה אתה חייב להתחייב לשינוי,
וואו.
והשיטה עוזרת לזה, כי זה עוזר להרגיע את ההתקפה החיסונית. אז שמעתי אנשים טרשת נפוצה שזה עזר להם, פיברומיאלגיה, אנדומטריוזיס, סכרת, קרון, אסתמה, אנשים עם סרטן. אז אנשים עם סרטן למשל משתמשים בחשיפה לקור בשביל לחזק את המערכת החיסונית שלהם. כי הקור הוא מחזק את המערכת החיסונית, מגדיל את כמות כדורי הדם הלבנות בגוף שלנו, אז זה מחזק אותם. למשל ספורטאים משתמשים באמבטיות קרח ונשימות בשביל לעזור להם מההתאוששות. אז יש את קריסטיאנו רונלדו, נובק, השחקן טניס, משתמש באמבטיות קרח, כמעט בכל מועדון ספורט נחשב, יש כבר אמבטיות קרח, ועושים אחרי משחק גדול, עושים אמבטיות קרח בשביל לעזור בתהליך ההתאוששות.
מדהים.
וזה, באמת אני חושב שזה מתנה, כי אפילו מקלחת קרה, להתחיל את הבוקר במקלחת קרה, משחרר כל כך הרבה דופמין לגוף שלך, וגורם לך להרגיש כל כך טוב.
כן.
באמת, זה כאילו מקלחת חמה, אפשר לעשות מקלחת חמה בבוקר, אבל זה כאילו משאיר אותך במוד כזה, יש נוני, כזה, טוב, אני אשתה את הקפה ואז אני אתעורר. במקום לשתות את הקפה הזה, כנס, תעשה מקלחת חמה כמה שבא לך, תסתבן וזה. תסיימי עם מקלחת קרה, אפילו חצי דקה, על הפנים, 10 שניות, עשית כבר עמדת קרח, זה קטן עליך עכשיו, מקלחת קרה.
תקשיב, אני התחמה, קודם כל לפני כמה זמן הדוד שלי לא עבד, ואז אמרתי, יאללה, זאת הזדמנות לתרגל מקלחת קרה, ואני יצאתי כל כך עצבנית, אני הייתי, מבינה, אנשים עושים את זה לכיף שלהם, כל כך יצאתי עצבנית, אבל אני אנסה, אני בכם לא אסיים במקלחת קרה, כי אני רוצה לסיים עם נעים ועוטף, אולי אני אתחיל עם מקלחת קרה, ואז אני אעבור למקלחת חמה. כאילו, מקלחת קרה לסיים עם זה, וואי, כי יש, זה לא מספק, המקלחת לא קיבלתי את הסיפוק של המקלחת.
אבל זה בדיוק, שימי לב גם כזה לשפה, היא שפה מאוד מלחמתית, כזה, אה, סמל, למה? למה אנשים עושים את זה? אם אני אגש לזה, כמו שהיית באמבטיות קרח, אני אנשום עמוק. אני אהיה בקבלה.
כן.
זה הולך להיות קשה, לא נעים, אפילו אפשר לעלות חיול חלפנים. אפשר לשים מוזיקה כזה, את יכולה לשים את השיר שלך, את השיר שלך, שמה מקפיץ. לשמוע שיר משמח, לרקוד במקלחת, לעשות מזה כיף.
כן.
ככה ממשיכים עם זה. כי אם אני כל הזמן אהיה כזה, או איזה בסה, אני אהיה בהתנגדות, אני אסבול, אני לא אקבל את היתרונות
נכון,
של זה.
נכון.
אני אקבל כמעט.
נכון.
ברגע שאני בקבלה של זה, ואני מחייך לזה, אז אני היום בבוקר עשיתי מקלחת חמה, סיימתי במקלחת קרה, זה כזה העיר אותי, וזה כזה, לנשום ולקבל את זה ולקבל את זה, ואז עוד יותר דופמין משתחרר, כי אני גם מקבל את זה, אז בכלל, אז זה מאוד מאוד מחיה. כל ה... תמיד כזה אני מעלה את פרסומים, אומרים, הרמב"ם, מה זה? כל הגדולים היו עושים, ואני אומר, נכון, למה? כי זה מאוד מחיה, זה מחיה את הנפש, מחיה את הגוף, אז להתחיל במקלחת קרה לבוקר, להיכנס למקווה, ללכת לים,
כן.
ללכת לטבילה במעיין, ללכת למים טבעיים, ולהרגיש את הקור, להרגיש את החיים
כן.
האלה, כל האדרנלין שיוצא, הנורואדרנלין, הדופמין, זה מחיה, זה גורם לך לחיות.
כן.
אז מה שקרה לי, שהייתי במצב חרדה, והייתי ישן, אולי היה לי טוב, הייתי נכנס לאמבטת קרח, בום מתעורר, יוצא ללימודים, מתחיל את היום שלי.
אני ממש, מה שהרגשתי גם בתרגול, זה ש... כאילו הרגשתי שאמרתי לך, אתה גם, כשאחר כך צילמנו כזה את הסרטון, שזה כאילו היה קצת כזה, כמו איזה מין מטאפורה לחיים. איך אני מתמודדת באמת עם קושי? היה לי כל כך קשה לסבול את הקושי, ובאמת הרגשתי ש... שכאילו זה משהו שיכול ללמד איך לשהות כשלא טוב, איך להיות בסדר עם הלא טוב, עם הלא נעים, אני כל כך, כאילו, גם כל מזל שהיית לידי, כי אחרת הייתי יוצאת אחרי דקה, היה לי, אחרי שנייה, היה לי מחויבות אליך, אבל ממש הרגשתי שכאילו אני יושבת פה ומתרגלת, איך לשהות כשלא נעים לי, ואני בן אדם שמאוד אוהב שנעים לו, ומאוד אוהב שכיף לו, ואני אוהבת עונג, ואני לא אוהבת לסבול, וזה נראה לי דווקא תרגול טוב לאנשים כמוני, שכאילו באמת זה המקום, מה שדיברנו, כשדיברנו לפני הפרק, אז אמרת לי בואי תעשי, ואמרתי לך אין סיכוי, כי אני אפילו לג'ילבול לא נכנסתי כשהייתי מדריכת טיולים בצבא, כי אני פשוט לא נכנסת למים קרים, ואז אמרת לי דווקא בגלל זה הצריכה. והרגשתי את זה, זאת אומרת, דה לי ממש קשה, ממש, אבל אמרתי, בוא נה, זה מטאפור על החיים שלי, גם בחיים קשה לי, ואני מתה לצאת אחרי דקה כשמשהו קשה לי, וללמוד, לא, זה בסדר, זה כואב, אבל זה בסדר, וזה בשליטה, ויהיה בסדר, אבל זה כל כך היה קשה, כן. אבל חשוב, כן.
כן, כן, זה ממש, ממש, החיים מלאים בקשיים, החיים מלאים בעונג, כן. והתרגול של האמבטית כך, או המקלחות, מלמד אותנו איך לשעות בכאב, אפילו לעבור אל מעבר לכאב.
כן, ששם...
מעבר לכאב ופשוט להיות כזה בעונג. אני כבר מוצא את עצמי שאני יכול. כן. אני נכנס בפנים, אז אולי בהתחלה אני כזה, לפעמים אני מספר לעצמי, אולי לא תעשה את זה היום, אולי תעשה רק 10 שניות, רק תקבול את הפנים, אולי תעשה ככה וככה. ואז אני נכנס בכל זאת. כמה שניות ראשונות זה אולי קשה, ואז אני מתמסר ומש... זה נעים לי.
אשכל.
זה מגיע כבר למקום שזה זה מעבר לנסבל, זה כיף.
וואו.
זה לא אני ממשיך עם זה 7 שנים.
וואי, זה מטורף.
זה כזה מאות מבטיות קרח כבר, אז כזה... הגוף כבר יודע למה לצפות, הוא יודע את זה, וזה עדיין מדהים, זה לא משהו שנעלם.
כן.
אני נכנס כל יום, כמעט כל יום, ואני שואב בפנים כמה דקות, ואז תובל את הפנים ואת הראש שלי, מקבל בוסט כזה של אנרגיה, וזה כיף.
נייס. ואיך לפגוש את טווים אוף?
היה כיף, היה כיף.
מה זה, באיזה מסגרת זה היה?
בהתחלה פגשתי אותו, בהכשרה, כאילו בהכשרה הראשונה בהולנד פגשתי אותו, ואז יצא לנו לבלות בפולין בהכשרה השנייה, ומאז פגשתי אותו כמה פעמים. אפילו יש קשר ישראלי, הבת של ווים אוף היא בזוגיות עם חבר ישראלי,
וואו,
ויש להם ילד.
די, כן. לא קטן, מה קשור?
כן, כן, כן. בהולנד עכשיו, וכזה אני רואה את חבר שלי כזה מעלה בפייסבוק, יצאנו לבילוי ראשון לבלי הילד, השארנו את הילד עם סבא, מה עשו עם את ווים אוף עם הילד שלהם, שזה, אז זה היה מוחלט, זה אחד המצחיקים. אז כן, זה כזה, יש איזשהו קשר.
אמרת לי גם קצת על זה שהרבה פעמים בנשימות אפשר לראות כל מיני חוויות כאלה, אפילו קצת פסיכדליות כאלה. רוצה להיכנס לזה קצת?
כן, בטח. אז הנשימות האלה שמות אותנו במצב שהוא בין ערות לשינה. כזה, המערכת העצבית שלנו מגיבה שונה, המוח שלנו מגיב שונה, אנחנו בעצם מתחברים יותר לאזור במוח שהוא יותר, אפשר להגיד, המוח הזוחל, המגדלה, פחות בפריפונטל קורטקס, העונה הקדמית, פחות המוח החושב, יותר המוח שמרגיש. ובנשימות האלה קורה מצב ממש מעניין שמתכווצים כלי דם וטיפה פחות דם זורם למוח שלנו ואז מכניס אותו למצב ההישרדותי הזה ואז אפשר לחוות כל מיני דברים שלא חווים באופן רגיל. אפשר לראות כל מיני צבעים, אפשר לראות כל מיני צורות, אפשר לראות כל מיני חזיונות, אנשים חווים כל מיני זיכרונות או דברים מעניינים, יש אנשים שחווים את המצבי לחץ שהם היו בו, מצבי טראומה שהם היו בו, אבל בעצם כצופה מן הצד. הם לא חווים את החוויה, הם לא חווים את החוויה כגוף ראשון, אלא כגוף שלישי. הם בעצם יכולים להפריד את עצמם
כן,
מזה,
מדהים.
ואז יכולים לחוות ובעצם לאבד את זה. ויחד עם טיפול נפשי, זה ממש יכול להביא לפריצות דרך. כזה יש את הנשימות מעגליות, שנקרא נשימה מודעת, ריברפינג, שזה שונה מנשימות ווים אוף. בנשימות ריברפינג עושים שעה, שעה וחצי, אפילו בנשימות הולוטרופיות 3 שעות, של
וואו.
נשימות מחוברות שמכניסות את הגוף למצב של סימפתטי,
כן.
ודברים יכולים לעלות שם. מאוד מאוד דברים מאוד מאוד מורכבים גם, ויכול להיות שגם עולה כל מיני רגשות שונים, שאנשים שפשוט בוכים, 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 לא יודעים אפילו על מה, אבל זה מאפשר למערכת העצבית לשחרר, לשחרר דברים. אנחנו בעצם פורקים, אם זה צחוק, דרך צחוק, דרך בכי, אנחנו נותנים לעצמנו לפרוק. והגוף זוכר כזה, אנחנו חווים טראומות, חווים חרדות, והמערכת העצבית מגיבה לזה, היא נמצאת שם. אז אנשים שחוו טראומה, פוסט-טראומה, המערכת העצבית שלהם מגיבה בהרבה יותר קיצוניות.
כן.
והנשימות האלה מאפשרות בעצם פריקה של הזיכרונות האלה, פריקה של המצבים האלה, ולהביא את הגוף לאיזון, להביא את המערכת העצבית שלנו לאיזון, שיחד עם תרגול, יחד עם טיפול נפשי, זה יכול לעזור לאנשים. זה להם, אני רואה את השיטה כשיטה משלימה לטיפול, כי זה נותן לך את כמה דקות ביום של נשימות, מדיטציה וחשיפה לקור, בשביל לשמור על איזון, ואז יחד עם טיפול נפשי, זה בעצם עטיפה שלמה יותר.
מדהים.
ככה אני רואה את עצמי, עם הסיפור ריפוי שלי, עם הבלוטת התריס, זה שלא רק עשיתי נשימות, לא רק עשיתי גם את הנשימות, עשיתי גם חשיפה לקור, גם מדיטציה, גם שינוי תזונתי, גם כושר, וגם טיפול רגשי. בעצם טיפול רב-מימדי. זה אין רק דבר אחד, זה אסופה של דברים שנבנה לאורך זמן. לקח לי שנה בעצם להביא את עצמי למצב של איזון מלא.
וואו.
של בלוטת התריס שלי, ועדיין אני, זה לא שאיזנתי וזהו, יאללה ביי.
כן.
תמיד צריך לשמור על עצמי. זה איזשהו, רואה את זה כמתנה וכללה. את כל הזמן צריך להיות בריא, כל הזמן צריך לשמור על עצמך, זה לא שאני כזה כאילו דתי ופדנט, אני
כן
נותן לעצמי לאכול לפעמים שוקולד, דברים כאלה מתוקים, אבל אני שומר על עצמי, כי הבריאות הנפשית והבריאות הפיזית שלי חשובה, וזה מתחיל בצעדים קטנים, והשיטה הזאת עוזרת בצעדים הקטנים האלה.
מהמם. ואיפה אפשר למצוא דברים שלך?
אפשר למצוא אותי באינסטגרם, אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אם כותבים פרנסיס, ווים אוף, מוצאים.
בעברית?
בעברית.
כן, נייס.
בעברית, באינסטגרם זה פרנסיס ברף, FRANCISBREATH. בפייסבוק זה פרנסיס קרבצ'וק, מוצאים אותי. יש לי ערוץ ביוטיוב, שיש בו כמה סרטונים, ואני הולך לעלות עוד סרטונים במשך השנה. ואפשר כמובן לבוא לסדנאות שלי. אפשר לבוא לסדנאות, אני עושה סדנאות ברחבי הארץ. אפשר למצוא באתר שלי את כל הסדנאות. אז אני מעביר סדנאות, קורסים, ריטריטים, וגם מפגשים אחד על אחד בפרדס חנה. אז שם אפשר למצוא אותי.
מהמם, פרנסיס, אני רוצה להגיד לך שהיה לי יום מדהים איתך היום, והייתה לי חוויה מאוד מאוד חזקה, וגם כל הידע שנתת היה מרתק, וממש מי ידע שמנשימות, של תרגול של נשימות וחשיפה לקור, אפשר גם לקבל הטבה למצב הנפשי וגם למצב הבריאותי, ולהשכרה אתה אומר גם שזה מגובה במחקרים, שזה כזה וואו, יש פה משהו, יכולת מטורפת שנמצאת ותמונה בנו ובתרגול שלנו, ואני ממש ממש מודה לך שבאת לכאן, ושסיפרת על כל הדברים האלה, ואמן ותמשיך תודה, להפיץ ולעשות טוב לכל כך הרבה אנשים.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה.
קטע בונוס, אני עושה עם פרנסיס אמבטיית קרח.
אני מחכה לפרנסיס, כי אני הולכת היום לעשות אמבטיית פאקינג קרח. ואני שונאת מים קרים, גם כשהייתי מדריכת טיולים בצבא, והייתי הולכת עם החיילים לג'ילבון, לא הייתי נכנסת למים הקרים, כי מים קרים זה זוועה. ואז הוא אמר לי, לירי, בואי לפני הפרק גם תעשי את זה בעצמך, ואני כזה, לא, והוא אמר לי דווקא, כן, אם את לא רוצה דווקא זה סימן שזה מה שאת צריכה לעשות, ואני לא, זה סימן שלא, ואני לא יודעת למה אמרתי כן, אז עוד מעט אני הולכת לעשות אמבטיית מים קרים, ואני אעדכן אתכם בתוצאות של האירוע.
הרציתי כזה בללמוד את הנשימות של השיטה, אני אצביע איך לעשות את זה, ואז נמצא למסע נשימה של איזה 40 דקות. תכלס מה שקורה כשאנחנו עושים את הנשימות זה שאנחנו נושמים ואנחנו מוצאים פחמן וחמצנים מהגוף שלנו. בשאיפה מכניסים חמצן, בשאיפה קולטים פחמן, נכון, צמי. וכאשר אני אעשה את הנשימות אנחנו ברוטל, אני מוציא פחמן וחמצני, ואז הרמה שלו נמוכה, ואז אני עוצר את הנשימה. בגלל שהרמה הזאת הייתה נמוכה, לוקח לזה זמן לעלות, ובעצם העלייה של הפחמן וחמצני בגוף שלנו היא מה שגורם לנו לגירוי נשימה. כמו שאנחנו מוציאים את הנשימה ומרגישים את זה, אז הגירוי נשימה הזה לוקח ביותר זמן להגיע. יכול להיות שזה יהיה דקה, דקה וחצי, שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות, חמש דקות. זאת לא תחרות, לא צריך כזה לנסות להחזיק כמה שאת יכולה, אלא מחזיקים, מחזיקה, עד שאת מרגישה את הגירוי הזה, ואז ממשיכה. ואני נושם, לא מהר מדי, לא לאט מדי. זאת אומרת, לא נשום מהר מדי, לא נשום לאט מדי, נשום. משהו בכסף כזה. אני רוצה לראות את הרגע איך את נושמת ולתקן אותך אם צריך. שימי יד אחד על הבטן, יד אחד על החזה. ובשאיפה, את רוצה קודם שהיד על הבטן אתה, ואז היד על החזה. שאתה מציע את הרגע. כאילו הנחת לרוחה. שאיפה עמקה. מציע את שאיפה, ולמטה, ולמטה, ולמטה. הנשימות פחות בסבבים, אז אני אנחה אותך איזה חמישה סבבים. ואז תצאי למסע שלך. נשימות עמוקות, נשימות מחוברות, נשימות. אז את הולכת להיכנס עכשיו לאמבטיית קרח, ואני אלווה אותך תוך כדי, אנחנו נעבור את זה ביחד. עכשיו, בשביל לחמם את הגוף לפני ואחרי החשיפה לקור, עושים עמידת סוס. עושים איזה, איזה חצי דקה, דקה לפני, ושאת יוצאת מהמים, את עושה את זה כמה זמן שצריך, באמת בשביל לחמם את, את הגוף. איך עושים את הדרגיל הזה? לוקחים פיסוק רחב, וקופים את הברכיים, מפנים את הירכיים ואת האשבע, ועושים תנועה כזאת. נעשה את זה חצי דקה ככה.
להיכנס
ולהתעשר, נשימות עמוקות, שאיפה מהפה, שאיפה איטית מהפה, שאיפה מהפה, שאיפה איטית מהפה, ולהתיישב ולהישמן, את עושה את זה, תוכל ולהתייעל, תציג ולהתיישב, את עושה את זה, את עושה את זה, נשימות עמוקות, נשימות עמוקות, תהייתי, תהייתי, שאיפה מהפה, לעזוב את המצבה, להרפות את הגור, להרפות את המים, מצוין, שאיפה מהפה, נשיפה איתי, מהפה מצוין.
וואו, זה היה, קודם כל, זה הרבה יותר קשה וכואב ממה שזה נראה. כן הרגשתי בסוף, שכאילו, בסוף פחות כאב, נכון? Mm-hmm. אחרי כאילו, שירדה לי ההיסטריה, כי הייתי ממש בהיסטריה, אז פתאום לקראת הסוף, והרגשתי כזה שהרגליים כזה, ויותר נעים להן, okay. כאילו, יכולתי כבר כזה קצת לשעוד בזה יותר. אני קל, אני, יש לי מסף שכאב מאוד נמוך, אז ציפיתי.
אני אשארת שתי דקות.
שתי דקות הייתי.
של אנשים שקשה להם. כן. בגלל זה הם יוצאים תוך 20 שניות, הם
מוצאים.
מחר נשאר, כי הבנת את הקושי, הבנת את האתגר, הבנת את זה, אז כזה נשאר שם בכל מקרה.
יואו.
זה בדיוק המקום של המיינדסט, שווים אומר, אז כזה להיות עם הכאב, עם הקושי, לעבור אותו, ואחר כך בחיים שאנחנו, יש כל מיני אתגרים, אז אפשר לעבור אותם.
כן, אבל גם אני ככה בחיים, כאילו גם בחיים קשה לי עם אתגרים, זה ממש כאילו מטאפורה החיים כזה.
ממש, אני אומר שזה כמו מיינדפולנס אסטרואידים.
וואו.
שם אותך בכאן ועכשיו, את חייבת להתמודד, לחצים, עניינים, כאב, טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואיך אני שוהה בפנים, ונותן לעצמי נשימות עמוקות כזה.
זה ממש הרגיש לי מטאפורה על החיים שלי, מה שקרה פה. כאילו, גם לא יכולתי לצאת הכל, זה היה לי כל כך קשה, אבל אתה אומר ששתי דקות יחסית זה בסדר, אז אני גאה בעצמי, בכל מקרה אני גאה בעצמי. אז כשעשיתי את זה, וואו, כל כך. זה לא, תקשיבי את הסרטונים ביוטיוב, אתה רואה את כולם נכנסים, כאילו, בוא נעשה, זה כאילו לעבוד. זה כמו לעבוד. וואו, היה מטורף, ממש תודה. ייי, תודה.
נהניתם? מכירים מישהו שהפרק הזה יכול לעניין אותו? שלחו לו, תהיו חברים. רוצים עוד תוכן מעניין? כנסו לטוקס, tokz.co.il.